הכל חי תמיד איתי כוח.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא האדם המתנתק מהחברה. נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. יש בני אדם שהם חיים באופן קבוע במאבק מתמיד על הפרטיות שלהם. הם נלחמים שאף אחד לא יפלוש אל המרחב האישי שלהם. הם עושים הכל כדי להתחמק ממעורבות חברתית. גם כשהוא היה ילד קטן הוא לא אהב להצביע בכיתה. אפילו אם המורה והרבי בחדר פנה אליו והייתה לו את התשובה, אבל ליזום להצביע, את זה הוא לא היה רוצה. וגם כיום כשמבוגר יותר, הוא יותר אוהב את חברת עצמו מאשר חברה אחרת. הוא חי בתוך עצמו. וזה בסדר גמור שאדם מדי פעם נהנה מחברתו שלא בעצמו. דבר נהדר. אבל יש בני אדם שעושים הכל כדי למנוע פלישה אל המרחב הפרטי שלהם. הם יעשו הכל כדי להיות משוחררים מתלות באנשים אחרים. הם נמנעים ממעורבות באירועים חברתיים. הם חיים לבד בינם לבין עצמם. ומהבחינה החברתית, האדם הזה יכול להיות מנותק מהחברה. ומה הכוונה מנותק מהחברה? אדם שהוא איש מחשבים, הוא חושב הרבה על מחשבים. רואה איך מחשבים עושים בעיות או פותרים פתרונות. אדם שהוא אומן, הוא רואה את היופי שבכל דבר, או יש לו רגישות יתר לזהות מה שלא יפה בכל דבר. פטיש רואה כמעט בכל דבר את המסמר. ככל שיש לאדם תחום מסוים שהוא מתעסק בו, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, קוראים לדבר הזה מעורבות אישית. המעורבות האישית לא מאפשרת ראייה אובייקטיבית, כי זה מצמצם את מרחב ההתבוננות של האדם. אדם שהוא איש מחשבים, הוא רואה את עצמו איך המחשבים עוזרים. הוא לא מצליח להבין איך בני אדם מסתדרים בלי מחשבים. זו נקראת המעורבות האישית שלו. החוויות האישיות שלו לא מאפשרות ראייה אובייקטיבית. אדם שהוא אומן רגיש לכל נקודה שהיא יפה לדוגמה על ציור, הוא לא יכול להבין איך בני אדם לא מזהים את ההבדל בין ציור איכותי לציור שלא איכותי. יש לו את המעורבות האישית שלו. יש בני אדם שהם, כמו היינו אומרים, בנו חיץ בין השכל ובין הרגש. הם לא רואים דברים דרך זווית הראייה שלהם, אלא רק דרך זווית הראייה של הזולת. הם לא חווים חוויות. הם יכולים להבין כל אחד. הם יכולים להבין את האדם שעוסק במחשבים. הם יכולים להבין את האומן. ועם כל אחד הם מזדהים בצורה מוחלטת מבחינה שכלית. הם יודעים להתבונן על המציאות בצורה יחסית יותר אובייקטיבית. יש להם מספר זוויות ראייה, כיוון שהם יכולים להבין את זווית הראייה של המתלונן, של המכבד, של המעריך, של המזלזל, של הציני. את כולם הם מבינים יותר מדי, וזו הבעיה. הם, כמו היינו אומרים, יודעים להתבונן על החיים, אבל לא לחיות אותם. ולכן אין להם דעה. הם מנותקים. לבני אדם ישנה מה שנקרא את המעורבות האישית שלהם, ובכך השקפת העולם שלהם גבולה אל נטיית הלב. האדם רואה לפי הלב. יש אדם שהלב שלו הוא לב של אדם ביקורתי. אחר הוא הלב, לב של ציניקן. אחד הוא לב של אדם מפרגן ומעודד. ולכן על זה הם שמים את עיקר הדגש. אבל האדם שאנחנו מדברים עליו הוא מנותק. הוא יכול להבין את כולם במידה שווה. הוא לא בוחר. הוא מנותק. הוא מנותק מהחיים, מבין את כולם. מה שהוא מבין את כולם בצורה רבה מדי, לא דעה משלו, זו לא עדות לעודף חוכמה, אלא לעודף ניתוק שלו מהעולם. האדם שהוא מנותק חברתית מהחברה, הוא לא פעם למד מגיל צעיר שהוא לא מוכשר במיומנויות חברתיות, ולכן הוא מבטר על החוויה החיובית של חברויות. חוויות חברתיות דיבורים על סתם נושאים, מבחינתו זה לא רלוונטי. ולא בגלל הערך של ביטול תורה, אלא בגלל הערך של התנתקות, ובגלל חוסר האמונה שיכול להתחבר לאנשים אחרים. הוא לא מצליח להבין למה אנשים מבזבזים את זמנם בעיסוקים שהם בעיניים שלו ריקנות, שטחיות. איך הם יכולים לשבת על שולחן שבת שעות על גבי שעות ולדבר כל כך הרבה נושאים? בסתם, לא יוצא מזה כלום בסוף. הכי גרוע, הוא מאמין במה שהוא אומר. הוא לא מבין שזה לא סתם. זה שיחה, זה גשר בין בני אדם. אבל בשורה התחתונה, מה יוצא מזה? אתה צודק. בשורה התחתונה, לא חתמו על חוזה, לא סיכמו איך מנהלים את הבית בצורה שונה, אבל יצורה אווירה, אווירה של שיתוף בחוויות. איפה כן תראה את האדם הזה? מפתח תיאוריות חדשות על העולם, עסוק בקריאת ספרים בינו לבין עצמו, שהדברים האלה יכולים להיות נהדרים, אבל כשהם על חשבון החברה, אז הם מקבלים זווית ראייה שהיא קצת שלילית. השכלתנות שלו היא לא בגלל עודף שכל, אלא גם בגלל שהוא בורח מעולם הרגשות שלו. הוא רודף אחרי ידע, אתגרים מחשבתיים, כדי לברוח מעולם של חוויות, של רגשות, של חברות. אולי בבסיס, הוא מאמין שהוא לא מוכשר, שאין לו מיומנויות חברתיות. הוא מאמין לחוסר הביטחון שלו, הוא מאמין לזלזול שלו בעצמו, ולכן הוא צובר עוד ידע ועוד ידע, וכל פעם שהוא רוכש עוד ידע ונעשה חכם יותר, הוא אומר לעצמו, הנה לי חוכמה, ובכך אני מתנחם, ואני לא זקוק לחברה. הנה לי עוד חוכמה, ואני לא זקוק לחברה. הנה לי עוד ספר שגמרתי, ואני לא זקוק לחברה. ובכך הוא מרגיע את עצמו, שזה בסדר גמור שאין לו חברה. הוא מרגיש רע שאין לו חברה, קורא ספר, עוד פעם מתעסק בדברים שכליים, לאחר מכן מנחם את עצמו, זה בסדר גמור. אני לא בנוי לחברה, אני לא בשביל חברה. היה מתח, אי נעימות, אין חברה. יש אירוע, יש משהו שקורה, הוא קורא ספר. חוויה, חוויה טובה. מסקנה, לא צריך חברה. יכול להיות שהאדם הזה גאון, יכול להיות שהחשיבה שלו היא בהירה, מקיפה, חדה, נהדרת. יכול להיות שיש לו את היכולת לראות דברים בהקשר השלם והרחב שלהם. יכול להיות שיש לו מערכת חשיבה מקורית, חדשנית, אבל העדפת החשיבה על החוויה גורמת לכך שהוא מרוחק, מתנתק מהחברה, ומשלם מחיר גדול. הסתייגות, התנתקות, מצטיין בחשיבה, אבל סובל מבדידות. לא פעם יש איזה שורש. השורש הוא שהאדם רוצה להבטיח לעצמו שליטה מלאה בעצמו. שליטה עצמית, חופש מוחלט מהשפעות חיצוניות. שליטה עצמית, אני לא מופעל מכוח של לחץ חברתיים. הוא נאבק נגד כל דבר שיכול להפריע לו. הוא רוצה לשלוט ברגשות שלו, כדי שאף אחד לא ישלוט על הרגשות שלו. לכן, הוא לא רוצה לא לכעוס ולא להיעלב. הוא לא רוצה להרגיש רע ולא רוצה להרגיש טוב. לא רוצה רגשות. הוא רוצה להתנתק, שאף אחד לא ישלוט עליו, שאף אחד לא ישפיע אותו. ובכך הוא בונה לעצמו את האי הבודד שלו, את העולם שלו. הוא גם רוצה להיות חופשי מתלות באנשים אחרים, מצרכים. לכן הוא נאבק על הפרטיות שלו. כמה שיותר לנסות להסתדר לבד. ולכן הוא יימנע מהבעת חולשה, הוא יימנע מהבעת צרכים. הוא לא ישלוט בזולת, הוא לא יצבור חפצים. הוא לא ירצה לשפוט את הזולת, לא להיות צודק, לא למצוא חן, לא להצליח. העיקר לא להיות תלוי. גם אם המחיר שלא נקבל קשר מאנשים אחרים, הוא בסדר, זה מחיר משתלם. כל עוד אני מנותק מאנשים אחרים. ולמה? מכיוון שהאדם הזה לא רוצה להיפגע עם רגש שלילי, אובדן, הפסד, חוסר הערכה, חוסר הצלחה, זלזול. הוא עושה הכל כדי לא להזדקק לשום דבר מכל הדברים. כך הוא לא יפגוש את הרגש השלילי. הוא הופך להיות אדם שהוא שמח בחלקו. אבל כשמעמקים הדברים, יכול להיות שהוא לא בבחינת עשיר השמח בחלקו, אלא בבחינת אני שמתוסכל עם מה שיש, הוא מנחם את עצמו שהוא לא זקוק לשום דבר. הוא מלמד את עצמו לחיות עם המעט, הוא מלמד את עצמו גם לחיות עם עצבות, כי זה החיים מבחינתו. המעט שווה הכי הרבה. ככל שיש לי פחות, יש לי פחות צורך לאכילה, לשתייה, פחות צורך לחברה, יש לי יותר עצמאות, יותר חופש, יותר להתעסק במה שאני רוצה. פשוט להיות יותר עם עצמי. להתנתק מרגשות, כך אני לא אפגע מפרידה, מדחייה, או מתובנות יתר של האדם האחר. ובכך האדם הזה מפסיד את הרגשות. הרגשות זה הכוח המניע של המעשים וההתנהגויות. הרגשות זה הדחף להשיג מטרות. הרגשות פעילים בצמתים החשובים של החיים. אבל את כל זה אין לאדם שאנחנו מדברים עליו. רק כשהאדם מוכן לקחת את הסיכון והסיכוי. הסיכון להעיז לפתוח את שערי הצרכים והתלות שלו באנשים אחרים. הוא יכול לגלות שהסיכון משתלם, כי כך יש סיכוי למעורבות רגשית, שהיא לא תמיד סיבוך רגשי. אין צורך לחבות את הרגשות כדי לחיות חיים רגועים, שלווים ושקטים. אפשר לחיות עם רגשות, לא להשתעבד אליהם, לא לפחד מהם, לא על חשבון בהירות השכל, אלא בליווי החשיבה הבריאה ובהירות המחשבה. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. בשבת פרשת בו, בעזרת השם זה קורה, שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי, עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובצלאל כהן, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, להזמנות 08-859-3888 חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובקניון רמות בירושלים. והשבוע המבצעים המיוחדים במחלקת הירקות, תפוח אדמה, מלפפון, בטטה, גזר, כרוב לבן ושומר בשקל 1.90 אגורות בלבד, ועוד המון מבצעים שאסור לפספס. חסד לאלפים, ככה קונים בזול,
קונים הכי בזול.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
שלא תגיד, לא שמעתי. בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש, הקובע אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים, ואסור גם לשלם בהמחאה פתוחה בלי ציון שם המוטב. תשלום במזומן בסכום העולה על המותר זו עבירה על החוק. פרטים באתר רשות המיסים.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
תגיד, איך אתה נותן לאבא שלך לנסוע לפסח, לשלם כל כך הרבה כסף ולא לחזור בריא יותר?
תשמעו מה מספרים מי שביקרו במופתע.
ירד להם לחץ הדם, התאזן להם הסוכר, נעלמו הברידים, נעלמו הכאבים והם חוו הקלה.
אז אם החלטתם לצאת לפסח, בואו למופתע ותחזרו בריאים יותר. לפרטים והרשמה חייגו 03-9641-555 או ייכנסו לאתר מופתע.org.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הרשות לפיתוח הנגב מזמינה את הציבור להילולה השנתית של סדנה בבסלי, זכותו תגן עלינו אמן, בהשתתפות בנו וממשיך דרכו האדמו"ר רבי ברוך אבוחציר השליטה, הראשונים לציון הרב יצחק יוסף והרב שלמה משה אמר שליטה, שתתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בשבט 9 בינואר למניינם בשעה 3 בציון הקדוש. הציבור הרחב מוזמן. בואו לגלות את יופיה של מרוקו הקסומה. קזבלנקה טורליינס, היחידה עם תעודת כשרות מהדרין, מזמינה אתכם לטיול חלומי. במהלכו נשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק אבו חצירה, המתקיימת ביודלת בשבט הקרוב. התקשו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-0050. מקומות אחרונים.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
מילים המונחים על השולחן, האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא אחת בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום. רציתי בבקשה לשאול, אני מאוד הזדהיתי עם מה שהרב אמר בתוכנית שהגדיר את הילד שמתנתק מהחברה. יש לי בן, 14.5, שיעור א' בישיבה קטנה. הוא ממש מתנתק מחברה, הוא בוחר בזה במודעות. הוא ממש גם אומר בפירוש, אני לא רוצה חברים, זה לא חסר לי. הוא די הלחיץ אותי שהוא אמר לי באיזה שיחה בינינו, בשביל מה אנשים מתחתנים. עכשיו, אני לא יודעת, אני יותר מעניין אותי לדעת איך כן אפשר לעבוד עם ילד כזה, כי בעצם ברגע שאין לו את המוטיב, הוא גם יורד בלימודים, הוא לא מעניין אותו לימודים, הוא מחפש רק את המקום הפרטי שלו, רק להתבודד, רק שלא יפריעו לו, רק הפרטיות שלו, הוא נלחם עליה בכל הכוח, וזה רק מוריד אותו ומוריד אותו. הוא בורח לעולם של דמיון ועולם של ספרים, זה לא שאין לו קשר בכלל, בכלל עם ילדים, אבל זה יותר עם בן דוד, עם אנשים מאוד ספורים, וזה בדרך כלל...
סליחה, התנתק השיחה? כן? התנתקה השיחה, אז אנחנו ננסה אתכם להתייחס, אם יהיה אפשר להעלות אותה עוד פעם, על השאלה, איך אנחנו כהורים יכולים לעזור לילד? על הקו? רגע, אנחנו נרצה קודם כל להתייחס לשאלה הקודמת, לפני שנפנה למאזין הקודם, למאזין הבא, כנראה הראשונה נפלה, אז מה שהייתי ממליץ לגברת לעשות, זה למצוא זמנים קבועים שבהם שבהם אתם ההורים, זמנים קבועים שבהם אתם ההורים מייצרים, נקרא לזה, חוויות של יחסית, מעין חוויות סתם. כלומר, לא חוויות שיש בהם שיחות עמוקות, שיחות שיש בין השקפה וכדומה, שכל זה יכול דבר נהדר, אבל זה לא בדיוק מה שהילד בשלב הזה זקוק. הילד זקוק לחברות, לשותפות, אז אם והיה בשלב הזה רק ההורים יכולים לעשות את זה, אז שהם יתחילו בזה. שיהיה אפילו שעה ביום, חצי שעה ביום, בישיבה קטנה, שיהיה 10 דקות ביום, שאיזשהו פרק זמן מסוים, אפילו שישחקו משחק, שיעשו משהו שהוא סתם שיחה, ואם אפשר גם בתוך הבית עצמו, להעביר שיחה של יחסית, מעין שיחות של, סליחה על הביטוי הקיצוני, סתם שיחה. סתם שיחה שבהם מדברים על דברים שהם לא כל כך חשובים, אבל ברגע שיש כזו אווירה, אז אולי הילד ירגיש שזה יותר לגיטימי, יותר בסדר, לדבר על שיחות שהן סתם, ולא בהכרח חייב להיות כל הזמן איזושהי שיחה עמוקה יעזור לו כדי שלא יוכל יותר מדי להתנתק. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
יש לי, אני מחונפי נשוי, ויש לי איזה חבר שבדיוק כמו שדיברת, חבר אבק. וכך הוא מתמודד עם ה... עם, כמו שסיפרתי. שאלה כן. מה... איך אמורים להתמודד?
הוא רוצה לצאת מהמקום הזה?
לא, כאילו הוא בורח כשהוא עם הקשיים שלו, אז הוא לא עונה, הוא לא מתייחס.
הבנתי, אתה שואל בתור חבר איך אתה יכול לעזור לו.
בדיוק.
כן. אתם חברים, כלומר מדברים על נושאים מסוימים, נושאים...
מדברים על הכל, מדברים רגיל, במצבים שהוא נכנס לקשיים, או כשהוא לא רוצה, פתאום הוא מחליט שלו, אז הוא יכול, כאילו, כשהוא הולך הביתה, עכשיו הוא לא מדבר, עכשיו הוא עסוק עם שלו. לא, לא בקטע של... של לא, לא זה. קטע שעכשיו הוא לא... עכשיו הוא עסוק עם עצמו.
כן. אז באופן כללי אתה כן מוצא קו מאחד בינך לבינו, כן, יש ביניכם כן. חברות.
כן, לא השתנה משהו, אבל כאילו הוא מחפש לברוח ככה, בצורה כזאת.
כן.
מעצמו. Mm-hmm. לא, זה קשור לרווקות גם.
זה רווקות היא ודאי יכולה לקבע את זה יותר. ודאי ש... אתה החבר היחיד שלו?
לא, לא. יש לו עוד. אבל עם כולם הוא ככה בתקופות האלה.
מה זאת אומרת בתקופות האלה?
אם לנסות ליזום, לא בתקופות, אבל שאלה אם לנסות ליזום כאילו דיבורים או ללכת או זה בכוח כאילו, או שלתת את המקום שלו.
זה מורכב. לדחוף אותו יותר מדי לדבר זה לא כל כך יהיה טוב. מכיוון שברגע שלפעמים יותר מדי פולשים אל הפרטיות שלו, אז הוא בורח, אז הוא מתחמק. אז הוא מתחיל לשלם את המחיר של ההרגשה, הנה אני חבר של אנשים אחרים, מתחבר אליהם, והנה הם פולשים, הם נכנסים לחיים שלי. הם יותר מדי בתוך החיים שלי, ואז במקום הזה יש לו יותר את האישור, שכן, מהמקום הזה אני צריך לברוח. אז לכן לא כדאי... מה שנקרא לפלוש למרחב שלו, אבל יש את העת רצון, את אותם רגעים שבהם הוא כן נפתח, את אותם רגעים שבהם הוא כבר כן פתוח, וכן מדבר, וכן צוחק, וכן שמח, אז זה הזמן לנסות, נקרא לזה, למקסם את החוויה. ככל שמצליחים יותר למקסם, להפיק את המרב מאותה חוויה, אז יש יותר סיכוי שבהדרגתיות חוויה לחוויה מצטרפת, נקרא לזה לחשבון גדול של חוויות, ואז, לאחר מכן, יהיה לו קל יותר.
ולא לנסות, פתאום הוא כן מדבר, לנסות להגיד לו, תנסה יותר, כאילו להתעלם מזה. לא היה, לא נגיד זה.
לא כדאי להיכנס לשיחה כזו מולו. הוא לא במקום של לראות את עצמו מהצד. אולי את כל העולם הוא יכול לראות מהצד, אבל את עצמו לא. את עצמו הוא יותר מדי רואה, מנותק מעולם הרגשות. לא כדאי להגיד לו, כדאי לך לעשות שינוי זה ואחר, בוא תראה, בוא תבין. הוא לא המקום הזה. ברגע שהוא שומע, תעשה שינוי, תפעל בצורה שונה, אז הוא מתחיל להרגיש את האיום. הנה, אני לא בסדר, משתלטים על החיים שלי, פולשים לחיים שלי. אנשים רגילים, כשמביאים להם עצות, אז עוד דרך שהוא יכולים לקבל את זה. לא כולם, אבל לא דרך שהוא אפשר לקבל את זה. אבל האדם שדיברנו עליו, זה סוג אדם שכשנותנים לו עצה, הוא פשוט מתנתק. הוא מרגיש פולשים לחיים שלו.
אם למשל הוא מחליט שבוע לא לדבר, הוא הלך, זה לא עונה בטלפון. השאלה אם באיזה מקום, אולי הוא, בגלל שהוא מכניס את עצמו לשם, הוא לא, הוא רוצה לצאת מזה והוא לא יכול, כאילו. איך הוא מתמודד עם כזה דבר?
תראו, זה דבר שקשה, זה דבר שקשה להגדיר אותו. האם הוא נכנס ולא רוצה לצאת, או נכנס ורוצה לצאת והוא לא יודע איך יוצא משם. יכול להיות שבזווית הראייה שלך אתה רואה אותו כמי שנכנס לשם ולא רוצה לצאת. אבל יכול להיות שאתה צודק, סליחה, בזווית הראייה שלך אתה רואה אותו נכנס ורוצה לצאת, רק לא מצליח. יכול להיות שהוא רוצה, פשוט מסתגר ולא רוצה לחזור יותר לחברה. אבל אפשר בזמנים שיש יותר, נקרא לזה שיחה ופתיחות, את רצון, אפשר יותר לשאול אותו שאלה בסגנון של, כשיש אווירה טובה, לשאול אותו בסגנון של, נגיד קוראים לו רובן. רובן, יש רגעים ככה שאתה מתנתק, יומיים, שלושה, שבוע, אי אפשר להשיג אותך. באותו זמן אנחנו רוצים לדבר איתך, להעביר לך מסר, לדבר, תקשר, להתחבר. אנחנו לא רוצים להציג לך. כמה אתה מרשה שנציג לך? כמה כן אפשר לפנות אליך? פעם, פעמיים. כמה אתה מרשה? לייצר מעין אישור לפלישה למרחב שלו.
הבנתי. תודה רבה.
בסדר. כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. השיחה שלנו קודם נותקה.
כן. לגבי האם, שהבן הוא בשיעור א' בישיבה קטנה. כן.
כן. עכשיו, ההתנהגות שלו מאופיינת בהרבה העלמויות.
מה זאת אומרת?
העלמויות, הוא נעלם. הוא פשוט... או תופס לו איזה פינה בישיבה שאף אחד לא מוצא אותו, או יכול להיות יוצא מהישיבה.
כן.
זה מצד אחד, אני אולי כאימא יכולה להבין אותו מאיפה זה בא לו, לפי ההתנהגות שלו ולפי האופי שלו.
לפי שהוא גם בבית.
אבל מצד נגדי, כן, כן, יודעת שהוא אוהב את הפרטיות שלו, והוא ממש נלחם עליה. ואולי כי באמת הוא פחות מעניין אותו הלימוד, הוא יותר מנותק, והוא מחפש נגיד לקרוא או... או לעיסוקים שלו. מצד שני, זה יוצר הרבה התנגשויות עם המערכת החינוכית, ויכול ליצור כאילו בעיות יותר חמורות לילד, במידה וזה יגיע לנקודת אל-חזור.
נכון.
ואני בעצם לא יודע, אני מקבלת ריקושטים מהמערכת,
כן.
ובעצם כמה שאני מדברת איתו, בסופו של דבר, אולי הוא מתאמץ ואני מצפה ליותר, או המערכת מצפה ליותר, אבל עדיין זה לא מספיק, הוא עדיין נעלם, ועדיין זה יכול להידרדר. איך אני יכולה כן לעבוד לפחות על הנקודה הזאת, כדי שבעניין של המסגרת הלימודים, הלימודית זה לא יידרדר?
כן. קודם כל, הניסיון לדבר איתו, פעם אחר פעם, הוא לא בהכרח כל כך יעיל. למה? א', זה בדרך כלל לא משכנע. גם אם הוא מבין, גם אם הוא מבין, והוא יכול להבין, והוא יכול לגלות... לדוגמה, הבנה, הקשבה, גם כן לסכם את הדברים ולהראות שהוא הבין אותם ולא להיפגע מזה רגשית ולא לקחת את זה למקום אישי, אבל הוא לא בהכרח משוכנע מזה. והשיחה לא רק שהיא לא בהכרח יכולה להיות יעילה, אולי גם יכולה טיפה להזיק. ולמה? התשובה היא מכיוון שכאשר אנחנו מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אצלו הוא מקבל אישור ואימות למה שהוא כל הזמן מאמין. הוא מאמין שחברה היא משהו פולשני. חברה היא מטרד. חברה זה אומס. חברה יש להם ציפיות. לחברה יש בקשות. חברה יש להם מה שהם מצפים ממני. ואת זה אני לא רוצה. ולכן האדם הזה יכול להתנתק מצרכים, להתנתק מתלות, לחיות חיים כמה שיותר מינימליים. וכל זה, העיקר לא לשלם את מחיר לחיות בתוך חברה. וכשרע לו בחברה, אז הוא מקבל איזה אישור, אומר, הנה, הנה, בדיוק הזה אני מדבר, את זה אני חווה, מזה אני רוצה להתנתק. ולכן, כדי שלא נגיע למקום הזה, אז כן היה כדאי לעשות משהו אחר. לא כדאי כל פעם לדבר איתו על זה, כן כדאי לעשות משהו אחר. כדאי, כשהוא מגיע הביתה, ליותר לדבר על חוויות חיוביות, יותר לדבר על דברים נחמדים, חוויות חיוביות, כמה שיותר לייצר אצלו אמון שהעולם הוא מקום טוב, העולם הוא מקום חיובי, כי ההורים, גם בגיל 14 וחצי, עדיין יכולים להיות, נקרא לזה המתווכים. המתווכים בין הילד לבין העולם. מה הכוונה המתווכים? המשקפיים של הילד. כלומר, הילד עדיין לא יודע האם העולם הוא טוב, רע, או הוא אפילו גיבש דעה ועמדה. העולם הוא מקום שלילי. אבל כאשר ההורים, הם מצליחים להעביר את המסר שהעולם הוא מקום חיובי, איך? הידי שיש חוויות, יש תקשורת טובה, הידי שיש אפילו משחקים, משחקים, אפילו יש אווירה בבית של דיבורים שהם סתם צוחקים מדי פעם, מדברים מדי פעם, אבל לא על דברים כל כך עמוקים ולא דברים מורכבים. ברגע שישנה אווירה טובה, והאווירה מה שנקרא היום כלילה. מהי אווירה כלילה? אווירה כלילה היא אווירה שבה אדם הוא לא שופט את מה שהוא אומר, הוא לא בודק יותר מדי, האם מה שהוא אמר זה בצורה הכי מדויקת, והכי נמכונה, והכי מוגדרת, והכי נהדרת שישנה, ואין אפשרות אחרת לבטא את הדברים האלה. כשאדם מרגיש תחושה של מתח, אין זרימה, מה שנקרא בשיחה, ודאי שלא בכל מקום צריך להתנהג כך, אבל בבית בכל אופן, לא מדובר על זרימה ביחס לתכונות רעות, אלא זרימה באופן טבעי, לשיחה, ליום יום. ברגע שיש יותר זרימה, אז יש אווירה יותר נעימה, אווירה יותר מקלה, וזה עוזר לילד לתיווך של הילד בינו לבין העולם, להבין שכן, יש חוויות טובות, יש חוויות נעימות, זה לא חייב להיות מורכב, זה לא חייב להיות מסובך, לא חייבים לחשוב על כל מה שאומרים לפני מה שאומרים, לא חייבים יותר מדי לחיות חיים שהם כבדים, שהם קשים. זה ודאי שאנחנו כן זקוקים מדי פעם לחשוב על מה שאנחנו אומרים, ואיך מבטאים את זה, אבל זה לא הנקודה של הבן אדם שאנחנו מדברים עליו כעת. הוא סובל מעודף חשיבה, מעודף כבדות, מעודף חי בינו לבין עצמו. ואת זה היינו רוצים לשחרר. זה בסדר, אתה יכול להגיד שאתה רוצה לשתות, ואתה רוצה לאכול, ואפשר לשחק. ומה המחיר על כך? אין מחיר. פשוט יש חיים רגילים. וזה בסדר גמור לבקש, ולא תצטרך לך מכן לשלם איזשהו מחיר מסוים. הוא מבחינתו חווה אחרת. הוא חווה שכאשר הוא יצטרך לבקש עם מישהו טובה ועזרה, אז יהיה עול, זה יהיה קשה. למה? כי הוא יצטרך לתגמל, והוא לא יכול לתגמל, הוא יצטרך להעניק, והוא לא יכול להעניק. המערכת הזאת היא מערכת שיפוטית שמונעת מהזרימה שלו עם החברה. אז לכן, כשהוא חוזר הביתה, עדיף פחות שיחות של תהיה יותר במסגרת ותתאים את עצמך, ותהיה יותר כמו שצריך להיות, גם אם והיה, ותוסיפי אמפתיה, בסגנון של, אני מבינה שקשה לך, אני מבינה שלא קל לך, ובכל אופן, אני חושבת שכדאי שתעשה את זה, וזה זמני, וזה יעבור, ועוד מעט תגיע לישיבה גדולה, ופחות תסתכלו, או כל מיני אמירות כאלה ואחרות שהן מעודדות, והן נכונות, והן הגיוניות. במקרה הזה, הן לא יעילות.
אני מבין שאנחנו רוצים... אבל עדיין זה מתנגש בעצם עם המזכרת שעלולה לפלוט אותו החוצה.
נכון, נכון. אנחנו, צריך לזכור שניסינו לדבר על זה. ניסינו לדבר על זה וזה לא עבד, אם אני אבין אותך נכון. ככה את אומרת, נכון?
כן. והתופעה עדיין ממשיכה.
כן. אז ניסינו לדבר על זה. אפשר להחליט שאנחנו ניקח איזשהו פרק זמן, מסוים לדוגמה של חודש וחצי, חודשיים, איזשהו פרק זמן מסוים, בפרק זמן הזה ננסה להשתמש בגישה החדשה. אם זה פרק זמן שמסכן את הנוכחות שלו בישיבה, אז ניקח פרק זמן פחות מכך. בוא ניקח פרק זמן שהוא לא מסכן את הנוכחות שלו בישיבה, וננסה לייצר אווירה שהיא שקטה יותר, והיא רגועה יותר, והיא כלילה יותר, איזשהו פרק זמן מסוים. בהרבה מאוד מקרים אפשר לשתף גם את אחד הרמים בישיבה. אחד המשגיחים, מישהו שאפשר לדבר איתו על זה, ולהגיד לו, תראה, זה תקופה, זה זמני, הוא עובר תהליך בגיל ההתבגרות, הוא עובר איזשהו שלב מסוים, כלומר, תהליך מסוים שהוא עובר, לתת לו עוד איזה כמה חודשים, ואנחנו ההורים עובדים על כך. זה לא שהוא חלילה פועל בצורה הנכונה. ההתנתקות שלו היא התנתקות שבה הוא לומד, שבה הוא מוצא את עצמו, הוא בונה את עצמו על ידי ההתנתקות. אמנם זה לא בנייה נכונה, אבל כך הוא בונה את עצמו. וזה לא מגיע עם מקום של התנתקות, ואפשר להעביר את זה למערכת, למסגרת. כשהמסגרת גם בהרבה מאוד מקרים יודעים שההורים הם חלק מהעניין, והם גם כן מגלים אחריות מבחינתם, והם גם כן כאן לעזור ולסייע, זה גם קל יותר למסגרת, כי אומרים, נכון, הילד הזה אולי הוא קשה יותר מבחינה מסגרתית, מבחינת המערכת, אבל בכל אופן, ההורים כאן איתנו, ההורים כאן עוזרים לנו.
כן, אבל זה בעיה בעצם שמבחינתם, אי אפשר כל כך לאכול אותה, או להיות סובלני כלפי, כי בעצם זה באמת בעיה בטיחותית שמעמידה אותם, מבחינה גם משפטית, בסכנה.
זה באמת בעיה בהקשר הזה, זה נכון. אז זה כבר, זה משהו אחר שעל זה לא דיברנו, חשבנו שמדובר רק על...
אני יכולה להכיל, ואני יכולה להגיע איתו להידברות וזה וזה, אבל העניין של האלמויות, זה שהם לא יודעים איפה הילד, ואם יקרה משהו, זה בעצם באחריותם, פה הם לא יכולים, אני מבינה גם אותם, הם לא יכולים בעצם לוותר, הם לא יכולים בעצם לעבור על זה בשתיקה ולעצום עיניים, כי זה באמת משהו שיכול להיות מוטל על גבם.
נכון.
ופה זה... יש בעיה, כי גם כי גם כל מסגרת זה יהיה בעייתי.
נכון.
זה לא שהילד הוא מבחינה רוחנית, כאילו לא בסדר או משהו. יכול להיות שהוא מנותק גם קצת מכל מיני דברים אחרים, אבל הבעיה היא יותר, אני רואה אותה יותר כאילו
באישיות.
באמת בינו לבין הסביבה האנושית מסביבו.
כן.
אבל עדיין יש את האלמויות.
אני מבין את האלמויות. זה מורכב משניים. צריך להחליט שאנחנו מטפלים את זה בשני כיוונים. יש מה שנקרא העזרה הנפשית, שמה שדיברנו עליה, זה נקרא יותר עזרה נפשית. זה נכון שיש איזושהי מסגרת. אם ישנה מסגרת וישנה האלמויות, אז בהקשר הזה, באמת המסגרת לפעמים אין לה ברירה, אלא להתנהג ביד יותר קשה, ולאפשר למסגרת להתנהג ביד הקשה הזאת. לא, לא חייב, לא, 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 לא להוציא את
הידע המסגרת. הוא כבר ממש על הקצה. כאילו, כבר היו שיחות.
והיו שיחות, וכבר לא שייך יותר להניש, שאין כבר יותר מה לעשות.
ממש, זה כאילו ההזדמנות בעצם האחרונה שהם נותנים לו.
מה הוא אומר על זה?
מה הוא אומר? הוא מסכים עם מה שאנחנו אומרים. הוא אומר כן, 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 כן. בפועל, אבל לא כל בדיוק פיקס.
כן. האם היה אפשרות לדבר עם הבן, וכן לומר לו משהו כזה? נחלק את הס... מה שאני אגיד עכשיו, אני אחלק את זה לשתיים. האפשרות הראשונה היא להגיד לו, תראה, כל פעם שאתה רוצה לצאת, תתקשר אלינו. כל פעם שאתה רוצה לצאת, להתנתק, אנחנו איתך. אנחנו, אתה תצא, אנחנו יודעים איפה אתה הולך, מה אתה עושה, איך אתה עושה, תצא. כלומר, לייצר מעין נקרא איזה פשרה מסוימת. הוא ימצא את הזמנים שהוא צריך לצאת והוא יצא, והישיבה, הם ידעו גם כן שהוא יוצא, וזה איפה שהוא נמצא מהבחינה של האחריות, אם זה מסתדר איתם, אז הנה, אתם חלק מהאחריות. והייתי הולך על כיוון נוסף. לא רק שלומר לו, כשאתה רוצה לצאת, תתקשר אלינו, לעשות משהו אחר. זה יהיה מפתיע אותו מבחינתו בהתחלה. פתאום להתקשר, כשאני רוצה לצאת, זה לא נשמע הגיוני, זה מלאכותי, זה לא... זה אנטי-מערכתי לעשות דבר כזה. אז נעשה משהו אחר כדי להקל עליו עוד יותר. אנחנו נקבע איתו שפעם ביום, באופן יזום, אנחנו נגיע. מהם השעות שבדרך כלל הוא נעלם? נגיד 4, 3, 2, 10, השעות שבדרך כלל הוא...
זה היה ממש כאילו כל הזמן. ממש, הוא כאילו לא יכול אפילו להישאר בשיעור שלם.
כן.
הוא מופיע, מראה נוכחות, נעלם.
צריך לבחון אם באמת הוא מבחינת...
וגם כשהוא
יכול...
נמצא הוא
ישן. הבנתי. צריך כבר לבחון מבחינה... לפעמים צריך גם איזשהו אולי אבחון נוסף לראות. אולי יש איזושהי בעיה מסוימת שכדאי להיות עירני אליה שהיא בכלל קשורה למערכת לימודית, מערכת של הבנה. זה לא דווקא מה שדיברנו. אולי יש כאן דברים נוספים. יכול להיות שיש...
מבחינה שכלית והבנתית
מצוין.
לא
שכלית והבנתית, לא... אבל ריכוז, מיקוד...
בדקנו את כל הדברים האלו.
הבנתי. אז אפשר לעשות...
בדקנו, וגם אפילו מטופל בטיפול CBT, למרות שאני מתלבטת אם זה עדיין יעיל. אבל...
CBT...
בדקנו כמה שנים.
הוא מטופל CBT כמה שנים?
לא. את הבדיקות שעשינו...
הבנתי, זה כמה
היה
שנים.
היה לו כל הזמן... בדיקות בריאותיות, בדיקות של כאבי ראש, כל מיני דברים שבעצם זה היה כמו תשומת לב בת, וזה... הוא כאילו העלה בעיות של כאבי ראש, של עיניים, של כל מיני דברים, 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 ובדקנו את כל הכיוונים. בסוף זה נראה שזה יותר באמת רגשי ולא ממש בריאותי.
כן.
ואז התחלנו, עשינו לו... יותר אבחון, יותר כאילו מהפן
ואז הוא הולך לטיפול CBT.
ואז התחיל טיפול CBT. אבל גם ב-CBT, אז הוא באיזשהו עכשיו, כאילו בנושאים הכבדים הוא לא נוגע. הוא לא מוכן, בקטע של החברה, בקטע של נגיד יחסים עם ההורים, הוא לא פותח, הוא לא מוכן לפתוח.
כן.
כאילו כל מה שנוגע בעצם לסביבתו.
כן, כמה זמן הוא בטיפול?
פחות משנה, אבל מספר לא מבוטל של חודשים.
הבנתי. ועדיין לא הייתה התקדמות.
בנושאים האלו שנוגעים לסביבה, לקשרים עם הסביבה,
זה לא. עדיין לא. הבנתי, טוב. אז נחזור רגע לך לדבר, לנושא הקודם, כי מקודם דיברנו על הנושא הרגשי, באמת נושא הרגשי יכול להיות שאתם ההורים יכולים להוסיף הרבה מאוד. הטיפול הוא לעזור לו לייצר מתוכו את המשאבים, היכולות והכוחות ולגלות אותם או לטפח אותם, כדי שיוכל יותר לייצר אווירה, קשר עם אנשים. אבל יכול להיות שאפשר שגם אתם תעשו את זה, וזה מה שאנחנו דיברנו מקודם, הנושא של יצירת החברה מקודם. זוהי נקודה אחת, אבל הנקודה שדיברנו מקודם, זה שסיימנו איתם, כי הטענה הייתה לגבי הנושא של המערכת. אז אמרנו, אם אנחנו נייצר מערכת שבה כל פעם שהוא רוצה לצאת, שלפחות שייצור קשר, אנחנו נדע את זה. זו הייתה הנקודה הראשונה שאמרנו. והנקודה השנייה היא, אולי עוד יותר טובה, אבל אחרי שבאנו את העיקרון של הנקודה הראשונה, לקבוע איתו פרקי זמן, פעמיים, שלוש ביום, לחצי שעה, או פעם ביום, לחצי שעה, שעה שהוא יוצא, ואנחנו קובעים זמן קבוע ואנחנו יוצאים. יוצאים, משחררים אותו, הוא ייקח את הזמן שלו, הישיבה יודעת שהוא באחריותנו, ואנחנו מחזירים אותו. פרק זמן מסוים. מה נרוויח מזה?
התשובה היא... מדי יום?
מה?
בתדירות של מדי יום?
בתדירות של מדי יום? בתדירות של... בוא נתחיל מדי יום בשבוע הראשון, ואז לאחר מכן נתחיל לראות. זה משפר, לא משפר. בתהליכים כאלה שקשורים לנפש, התשובות הברורות הן לא תמיד ישנן. בהרבה מאוד מקרים צריך להתחיל תהליך. צריך להתחיל לנסות. לנסות את זה, יש איזשהו היגיון במה שנאמר, נתחיל לנסות, ואז נראה, זה עובד, לא עובד, זה עובד 10%, 20%, צריך להתחיל להתנסות. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו, היות שהוא צריך לברוא, הוא צריך לצאת, הוא צריך לצאת. עכשיו, כל שהוא צריך לצאת, היציאה הזאת היא מהמסע עליו, אני חייב לצאת, ואני חייב שלא ידעו, ואני יודע שההורים שלי לא אוהבים את זה, ואני יודע שהישיבה לא יודעת שאני יוצא, לא אוהבת שאני יוצא, וזה מורכב, אני מרגיש שאני חייב לצאת, ואני יוצא, ואני עם רגשות אשמה. בוא ננסה להקל על כל התהליך הזה. אם הבנו שהוא חייב לצאת, ואי אפשר לדבר איתו על זה, ואי אפשר לשכנע אותו שלא יצא, והוא כבר בגיל מסוים שכבר אי אפשר לדבר איתו על זה, אז אם כל הנתונים האלה הם כבר לא בידיים שלנו, אז מה שנותר לנו זה משהו אחר. בואו ננסה לצאת איתו, אבל לעשות את זה בצורה, נגיד, קבועה, פעם ביום, פעמיים ביום. הנה, עכשיו לוקחים אותו חצי שעה, שילך, שיעשה, אנחנו לוקחים אותו לחצי שעה, לשעה. מה אנחנו מרוויחים מזה? התשובה היא, עצם זה שהוא ידע, שיש את השעה שלי, או את החצי שעה שלי פעמיים ביום, שאני יודע שאני יכול לצאת לנשום אוויר, להתנתק ואני אחזור, וזה רגוע, וזה בלי רגשות אשמה, וזה בלי רגשות חרטה, ובלי רגשות שיתפסו אותי ולא יתפסו אותי, ואני בסדר ואני לא בסדר, אולי זה יכול להקל אליו. אולי זה יכול לעזור לו, לפחות שההתנתקות הזו, היא תהיה התנתקות רגועה, שלווה, בלי העול, בלי הרגשות אשמה, וגם מצד הישיבה עצמה, אולי יהיה להם קל יותר, כשהם ידעו שמבחינת האחריות בכל אופן, זה לא עליהם.
הבנתי. כדאי לתת לילד כזה פלאפון שיהיה אפשר בעצם תמיד לאתר אותו?
אם ישנו איזשהו חשש או סכנה, התשובה היא ודאי שכן. כל דבר שהוא ודאי, אם ודאי יש סכנה, אז ודאי. אם כמובן...
יש לי בעצם קצת רתיעה מלהתקשר כל הזמן לחפש אותו, ואם לא ימצאו אותו, ואם פתאום יגלו שעוד פעם נעלם, אז לא נעים לי להתקשר, ונגיד אפילו...
איפה בעד? אני תמיד להתקשר לישיבה.
כן.
כן, בסדר, אז בואי תנסי לראות, האם שייך לעשות איזשהו, שיהיה לו טלפון באופן, איך עושים את זה, זה גם כן לא פשוט, אבל אם ואבא הישיבה תסכים, ושיהיה נקודתי וזמני, ותהליך מסוים שצריך לעבור אותו, אז יכול להיות שהישיבה גם כן תסכים בהקשר הזה.
הבנתי. אוקיי.
בואי מה שהעיקרון הוא, אם והיה, והגענו למסקנה שהוא חייב את היציאות האלה, ואיך אנחנו יודעים שהוא חייב. חייב זה כמובן מילה שהיא מופשטת, אבל ככה זה נראה. אחרי שכולם דיברו איתו, וזה שום דבר לא עוזר, הוא כבר מוכן כבר לקחת את הסיכון שיציאו אותו מהישיבה, ובכל אופן הוא ממשיך, אז זה כבר מתחיל להיות קרוב להגדרה של חייב. אז אם הוא חייב את זה, לפי ההגדרה שהגדרנו, אז לפחות בואו נעשה את זה בצורה הקלה ביותר. שרק יצא בלי לשלם את כל המחירים. כי בינתיים הוא גם יוצא וגם ישלם הרבה מאוד מחירים. בסדר?
כן.
טוב.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
אמן. כל טוב. תודה.
נצא להפסקה ובעזרת השם יד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
התוכנית בחסות הדרן, הפתרונות האיכותיים והטובים ביותר לטכנולוגיה שמורה, בהשגחת בית דין צדק בני ברק, המכשירים השמורים בעולם, פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת השנתית ללומדי הדף היומי במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. שבת פרשת בו, ה' בשבט עם מגיד השיעור, הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובצלאל כהן. דברים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, תיש עונג שבת וזיץ במוצש בשידור חי. לפרטים והרשמה, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888, 08-859-3888. חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובקניון רמות בירושלים. והשבוע המבצעים המיוחדים במחלקת הירקות, תפוח אדמה, מלפפון, בטטה, גזר, כרוב לבן ושומר בשקל 1.90 אגרות בלבד, ועוד המון מבצעים שאסור לפספס. חסד לאלפים, ככה קונים בזול,
קונים הכי בזול.
תגיד, איך אתה נותן לאבא שלך לנסוע לפסח, לשלם כל כך הרבה כסף ולא לחזור בריא יותר?
תשמעו מה מספרים מי שביקרו במופתא.
ירד להם לחץ הדם, התאזן להם הסוכר, נעלמו הורידים, נעלמו הכאבים והם חוו הקלה.
אז אם החלטתם לצאת לפסח, בואו למופתא ותחזרו בריאים יותר. לפרטים והרשמה חייגו 03-9641-555 או ייכנסו לאתר מופתא.org.
הגיד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת, פרשת וערה, הרצאות מרתקות עם הרב משה בויר והרב שלמה ברוורמן, החזן והזמר אהרון ברייר עם הקלידן יוסי סמט, זיץ בליל שישי, תוכניות ומצגות ביום חמישי ובמוצאי שבת, אווירה מרוממת, סעודות כיד המלך. בשבת הקרובה, שבס קמפ, במלון ציפורי בכנרת, להזמנות 050-418-1130 או 050-418-1132.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
אם אתה יודע לכתוב, לנגן, להלחין, לצייר, להפנט, להוציא, להמציא, ליצור, לקריין, לפחות כמוני. בקיצור, אם כולם אומרים שאתה גאון, הגיע הזמן שתוציא את הכישרון שלך לאור וגם תזכה בפרסים. הגאון, משחק יומי בזמן אוויר עם מנחם טוקר, כל צהריים בשתיים כאן בכל חי.
הכניסה למוכשרים בלבד.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות בדקות הספורות שנותרו לנו. שאלה אחת, טיפול אצל פסיכולוג. האם טיפול אצל פסיכולוג חילוני יכול להיות דבר שלילי? התשובה היא, ודאי שכן. ודאי שטיפול אצל פסיכולוג חילוני יכול דבר שהוא מסוכן מאוד. מדוע? החל מהסיבה שבה הוא יכול בצורה מובלעת לזלזל בערכים, גם אם נאמר ונלמד עליו זכות שיש לו רצון טוב ואין לו רצון חלילה לזלזל, אבל מבלי לשים לב הוא יכול. לדוגמה, אם לאדם יש חרדה והוא חוזר על מילים בתפילה, נרבים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חוזר הרבה מאוד על מילים, כאשר הוא חוזר הרבה מאוד על מילים, אז יכול אדם שהוא ירא שמיים, גם אם והיה ויחליט ויאמר לו בהמלצת בייעוץ עם רב, ויגידו לו, תראה, אתה מבחינתך פטור, או לא צריך לחזור כל כך הרבה, או מספיק שתאמר פעם אחת או פעמיים וכדומה, הוא יאמר את זה עם מקום של יראת שמיים, הוא יאמר את זה עם מקום של אני מבין את הרצון לדקדק, אני מבין את הרצון להקפיד על הקלה כבחמורה. יחד עם זאת, כאן לא מדובר על היראת שמיים, אלא מדובר על החרדה. זה לא אומר שאין יראת שמיים, אבל זה כן אומר שעל היראת שמיים התלבשה גם כן עוד איזושהי חרדה מסוימת. את היראת שמיים נמשיך לשרת, אבל את החרדה לא נמשיך לשרת. זוהי גישה שאדם שעם יראת שמיים זו כן ידע, אז את ההבחנה הזאת. אבל אדם שהוא ללא יראת שמיים, הוא בקלות רבה יכול לומר אמירה בסגנון של, תראה, יש לך פה חרדה, ויש כאן משהו שהוא לא הגיוני, והוא יותר מדי, וזה בסדר גמור, והשתמשתי בלשונות עדינים מה שאמרתי. וכאשר מדובר על אדם שהוא רגיש, אז הוא בקלות יכול לקלוט ולהפנים מסרים שהם לא נאמרו על ידי המטפל. אבל המטפל, היות שזה העולם שלו, אז בהבלעה הוא מכניס בעצם אי ההתייחסות בצורה הנכונה לכל הקדוש לנו, הוא יכול להתייחס בצורה שהיא מייצרת זלזול בערכים, גם אם הרצון הטוב פשוט מאי הכרת המערכת. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, לכי המאזינים, היו ברוכים.
חי תמיד איתי, כל